כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השיפוטיות בתוך מערכת הנישואים, וההקשבה בתוך מערכת הנישואים. יש בני אדם שהם רגילים להיות השופטים, השיפוטיים כלפי האדם האחר. הם אומרים משהו בסגנון של, אני ביקורתי, אני מאשים, אבל כשאני רואה משהו שהוא לא תקין, משהו שהוא לא נכון, משהו שהוא לא אמיתי, אני חייב להעיר על כך. יש בני אדם שאומרים, אני לא צריך הרבה מדי בשביל להכיר בני אדם. מספיק לי שאני רואה את הפנים שלו, אני כבר מבין האם הוא אדם חיובי או אדם שלילי. האינטואיציות שלי לא מטעות אותי. יש בני אדם שאוהבים להרגיש חכמים מאוד, על ידי כך שהם יודעים לומר, כשאני רואה אותו אני מבין מי הוא, מה הוא, וכל מיני אמרות כאלה שמשדרות חוכמה גדולה, כמעט מיסטית, בכל אופן, בעיני אומר הדברים, לא תמיד בעיני שומע הדברים. אומר הדברים, אומר אמרות בסגנון שנראה חד, קולע, אמיתי, ברור, נחרץ. אני יודע, אני יודע לקרוא בני אדם. אני צריך לשמוע אותם בשתי דקות וכבר אני מבין אותם. כל האמרות האלה, אלה הן אמרות שלפחות מבטאות חוסר חוכמה, אם לא יהירות. אבל בוודאי שיש כאן מחשבה מאוד שטחית, מאוד מקובעת, לבוא ולנסות להגדיר אדם, הידי שתי דקות פגשתי אותו, אני כבר קורא אותו, אני כבר מבין, אני כבר יודע. אם האדם מאחר לפגישה, כנראה הוא לא רציני. אם הוא מרים את הטון, כנראה אי אפשר לסמוך עליו. אם הוא לא מדבר על הרגשות, כנראה הוא לא רגיש. כל האמרות האלה כולן לא נכונות. יש הרבה בני אדם שלא מדברים על רגשות, אבל הם מאוד רגישים. יש הרבה בני אדם שלפעמים מרימים את הטון, אבל הם בני אדם שאפשר לסמוך עליהם. יש בני אדם שבנושא הזמנים הם לא מצליחים להקפיד, אבל זה לא מעיד שהוא כזה בשאר התחומים בחיים שלו. התורה בפרשת ניצבים אומרת לנו, ובחרת בחיים. אומר רשי, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים. ומה הכוונה? הפסוק אומר, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אומר רשי, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, העדים זה השמיים וארץ שהם קיימים לעולם, וכשיפנה לבבכם מהקדוש ברוך הוא, אז יהיה איתכם את הרעה. והשמיים יהיו עדים בכך שאני אתרתי בכם בכל העונשים שעתידים להיות. העדותי בכם את השמיים ואת הארץ. הם העדות וההוכחה שגם אין להמרות את פי השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, תסתכלו בשמיים שבראתי לשמש אתכם. שמה שינו מידתם? האם החליפו הם את סדר הנהגתם? האם הם לא שימשו אתכם בני ישראל, שמה עירה פעם אחת שלא עלה בבוקר גלגל חמה מן המזרח והעיר לכל העולם, אלא תמיד השמש קמה, עולה ומאירה כסדרה לעולם כולו היא מאירה, כמו שנאמר בקהלת, וזרח השמש ובא השמש. וזרח השמש תזרח השמש ובא השמש תשקע השמש. תסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם. האם היא שינתה פעם את ההנהגה שלה, את המידה שלה, האם היא לא שימשה אתכם? האם קרה שזרעתם אותה ולא צמחה? שמה זרעתם חיטים ואלתה שעורים? הלא דברים קל וחומר, אלו השמיים שנעשו לא לשכר. כלומר, הם נבראו לשמש אתכם. הם לא מקבלים שכר על המעשים שלהם. אם זוכים עושים טוב, לא מקבלים שכר. ואם היו חוטאים, אין מקבלים פורענות. ובכל זאת הם לא משנים את ההנהגה שלהם. אתם, שאם זכיתם תקבלו שכר, ואם חטאתם תקבלו פורענות, על אחת כמה וכמה שאתם לא צריכים לשנות מחוקי הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרת התורה, ובחרת בחיים. הבחירה נתונה בידיים שלכם, אבל בכל זאת, כעצה טובה, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. הוא לא סומך על כך שהבן יבחר בעצמו, אלא מעמידו על החלק היפה בנחלתו ואומר לו, את זה ברור לך, תבחר את החלק הזה. שנאמר בספר תהילים, השם מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי. זוהי שירת דוד המלך לקדוש ברוך הוא. המנה שניתנת לחלקי ולכוסי ממך היא אתה הוא שמכוון אותי לגורלי. אתה הנחת ידי על הגורל הטוב לומר את זה כך לך. אלה הם דברי רשי על הפסוק ובחרת בחיים. יסוד גדול נפלא כל כך אפשר ללמוד מכאן, אומר הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו. כל בחירה וניסיון אחרי שהחליט האדם מה לעשות מרמזים לו מהשמיים איפה היא האמת. אבל יש כאן דבר חשוב מאוד שכדאי לדעת. הקדוש ברוך הוא הטביע באדם שכשהוא בוחר בטוב יש לו הרגשה טובה של ניצחון, סיפוק, הרגשה שהוא עושה דבר נכון. וכשהוא נכשל הבחירה שלו, אז גם רשעים הם מלאים חרטות. הוא מרגיש תחושה של פספוס בבחירה, הרגשה של אשמה ובושה. ישנם זמנים שבהם האדם הוא כל כך שקוע בחטא, עד כדי כך שגם את ההרגשה הזו הוא יכול לאבד, בבחינת מה שכתוב על פרעה, שהקדוש ברוך הוא כבר הקשה את ליבו, כבר אין לו רגשות אשמה ובושה שמה, הוא עושה טעות. גם קודם הבחירה, האדם יכול לחזות מראש מה יגרום לו להרגיש טוב, להרגיש תחושה של סיפוק ומצב שבו הוא גאה בעצמו, ומה יגרום לו להרגיש רע. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים, על זה אומר רשי, אני מורה לכם שתבחרו בחלק היפה. כי אומר אדם לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ומעמידו על החלק יפה. מה הכוונה ומעמידו על החלק היפה? במשל זה מובן. הוא מראה לו במדויק מה כדאי לבחור. בנמשל, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא העניק לאדם את ההרגשה שאני יודע שאם אני אבחר בעשייה הנכונה כבר אני ארגיש סיפוק ותחושה טובה. האדם בהרבה מאוד מקרים יכול לדעת מה יגרום לו להרגיש טוב. זו הכוונה, מעמיד את האדם על החלק היפה. כמובן, כפי שהזכרנו, אנשים שכבר שקעו בעומק החטא, יש להם אפילו תחושת גאווה ותחושת סיפוק מבחירה של רחמנא ליצלן חטאים. אבל זה כבר שהקדוש ברוך הוא הקשה את ליבם. עוד אומר הרב דסלר, אנחנו מוצאים בדברי הנביא, אחרי שחטא דוד המלך, עליו השלום ומנע את עם ישראל. בא אליו גד הנביא ואמר לו בשם השם, שלוש אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ועשה לך. מה אתה תרצה? האם תרצה 7 שנים רעב בארצך? או תרצה 3 חודשים נוסחה לפני צריך? כלומר, מלחמה, והמיות 3 ימים דבר בארצך. אתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. כלומר, אני רוצה שתעדכן אותי מה הדבר שבחרתם. יש אומרים, אומר הרד"ק, גד רמז לו, מה אשיב שולחי דבר אותיות דבר, תבחר בדבר. אומר רש"י, אמר דוד המלך לעצמו, אם אני בורר לי החרב, אם אני בוחר לי את החרב, עם ישראל יאמרו, הוא בוטח בגיבוריו שהוא לא ימות, את החלוצים הוא שולח לקרב, הוא נשאר בארמון. אם אני בורר את הרעב, יאמרו, הוא יש לו הרבה אוכל, לעם לא יהיה אוכל, ולכן הוא לא בחר לא במלחמה ולא ברעב, אלא בדבר שהכל שווים בו, כלומר הוא הכריע דוד המלך על בסיס הסברה ובחר את הדבר ככפרה ולא את המלחמה שבה האנשים יצאו לקרב ודוד המלך יישאר בארמון שלו, במקום המוגן שלו. הוא לא בחר את הרעב מכיוון שלא יש מכסת אוכל שמספקת גם אם לעם יהיה רעב. ולכן בחר על בסיס הסברה דבר שמתאים לכולם. יש כאן יסוד נפלא. אחרי שהגיע דוד המלך אל האמת מדעתו, הוא שקל בדק וחקר והגיע למסקנה מה הדבר הנכון ביותר. אחרי שהגיע אדם אל האמת מדעתו, היה יכול גם לראות את הרמז ששלח לו הקדוש ברוך הוא. אתה דעורי מאשיב שולחי דבר, אותיות דבר, רמז לו גד הנביא על הדבר, אבל הוא בחר. אחרי הבחירה, אחרי שהחליט מרמזים לו מהשמיים, איכן היא האמת? אם יביט האדם במבט האמת וירכז את עצמו, ימצא את הנקודה הנכונה, ואיך האדם מתמקד במבט האמת, התשובה היא על ידי הבחירה, וההחלטה מה יגרום לו תחושת סיפוק לאחר מכן. בכל אופן מהדברים האלה למדנו שאדם לא יכול לומר אני סומך על אינטואיציה, על הרגשה עמוקה או כל מיני מילים יפות שמשדרות במילים אחרות. אני אדם שלא חושב, אני אדם אימפולסיבי והולך לפי איך שאני מרגיש, מתפקד לפי מה שנראה לי. אותם אנשים שאומרים פגישה אחת עם בן אדם, אפילו פגישה קצרה כבר מספיקה בשבילי לראות האם הוא מתאים או לא, אם הוא ייחר למפגש זה אומר שהוא לא אדם רציני. כל מיני אמרות שמנסות לתייק אנשים, זה בתיק שאומר, אתה בריא בנפשך, לא בריא בנפשך. אדם אחר, הוא יעיל או לא יעיל, עליו אפשר לסמוך או אי אפשר לסמוך. זה נכון שאולי אחרי שעות של היכרות עם בני אדם, כבר אפשר יותר להגדיר דברים. גם אז לא תמיד צודקים וגם אז ההגדרה לא תמיד נשארת לאורך זמן, אבל בכל זאת... להיות נחרץ ולקבוע במיידי, הוא טוב, הוא רע, זוהי שיפוטיות. יש הרבה אנשים שהם מחשיבים את עצמם כחכמים. הם פועלים על פי עקרונות חותכים, לא מתפשרים, משוכנעים שהם תמיד צודקים, והאחר טועה. הם, אותם אנשים ששופטים מהר מדי את האחרים. יש בני אדם שהם חושבים שהאחרים צריכים להתיישר לפי הסטנדרט הגבוה שלהם. הם נוהגים להטיף מוסר בנוסח של אמרתי לך, היית צריך להקשיב לי, למה לא שמעתי, כבר אמרתי לכם את זה מזמן. אמרות כאלה שנאמרות מדי פעם הם לא בעיה, אבל כאשר זה כבר מבטא את הנוסח הקבוע של האדם יום אחרי יום, זה כבר מבטא את המימד השיפוטי של האדם. כולנו שיפוטים מדי פעם, כולנו חושבים שאנחנו צודקים מדי פעם, ובכל זאת... גם כשאנחנו חושבים שאנחנו צודקים והאחר צריך לקבל את דעתנו, אנחנו מדי פעם גמישים, אנחנו מדי פעם מבינים שנכון, התחושה הגדולה שאנחנו צודקים היא תחושה גדולה, אבל גם יכול להיות שכעבור 5 דקות, 10 דקות או שנה יתברר שטעיתי. בני אדם הם גמישים, מיותר, מפחות, אבל האדם שהוא שופט, באופן מהותי, זה כבר חלק ממנו, הוא סוג אדם שנותן לאנשים אחרים את ההרגשה שהם לא מסוגלים לדאוג לעצמם, מבלי שהוא עוזר, הוא יסייע, הוא יקבע מה נכון, מה לא נכון. כשהוא מייעץ לאנשים אחרים, הוא לא מייעץ להם בסגנון של כדאי לעשות כך, אלא אומר להם, כדאי לכם לעשות מה שאמרתי, ואם לא תעשו מה שאמרתי, דו לכם, יהיה לכם כל מיני דברים שליליים. הוא מניפולטיבי, מנסה לחדור אל הרגשות של האנשים האחרים מבלי לנסות לשכנע אותם בצורה עניינית, אבל גם להיות מספיק כנה ולקבל לדעתם ולשמוע מה הם חושבים. כשהוא מייעץ, הוא לא מייעץ. הוא מחנך, הוא גם לא מחנך. הוא מדריך, הוא גם לא מדריך. הוא מבקר, ולפעמים גם משפיל. מכתיב להם, מצווה להם מה לעשות. עד כדי כך שלפעמים יש אנשים אחרים שלא עולה על דעתם לבדוק, האם העצה של אותו שופט היא עצה נכונה, לא עצה נכונה? והאדם הזה, האדם השיפוטי הזה, הוא משוכנע שהוא שום דבר לא אומר לטובתו. הוא אדם הרי אובייקטיבי, הוא לא מחפש את טובתו, רק את טובת האחרים. הוא בכלל לא מרגיש שהוא כופה את העמדה שלו, והוא משבש את יחסי החברה שלו עם אנשים אחרים. אפשר לא פעם לראות את המתח, את הדריכות של אותו אדם שהוא שופט. הוא מתוח, הוא לחוץ, האם יעשו מה שהוא רוצה. לפעמים הוא מתעלה על עצמו, הוא לא מאיר ביקורות, הוא לא אומר אמרות, הוא לא רוצה לעורר פרובוקציות. הוא לא אומר מה שעל ליבו, הוא לא אומר שום דבר, אבל הפנים שלו זעופות. הפנים שלו מראות שמשהו מתרחש בתוך ליבו. הוא דרוך, הוא קשוח, ויודעים שהוא רוצה שיעשו מה שהוא מצפה, שיאמרו מה שהוא רוצה לשמוע. זה האדם השופט, הקשיחות שלו, הנוקשות שלו. אלה הן הגדרות שמתארות לא פעם את האופי שלו, ולא פעם את מראה הפנים שלו, את העולם הרגשי שלו, אבל גם את החזות שלו. הוא מייצר אווירה שאומרת, כולכם לא מבינים, כולכם לא יודעים. אני יודע איך צריך לחיות. אני יודע איך צריך לנהל את החיים. אתם צריכים להקשיב לי, וחבל על כל רגע שאתם לא מקשיבים לי. אתם פוגעים בעצמכם, אתם פוגעים בחיים שלכם. הוא משוכנע שרק לו יש תמיד את התשובה הנכונה. הוא משוכנע שלכן כל אחד חייב להקשיב לו. הוא מאמין שכל אחד צריך להקשיב לו לטובתו שלו, של השומע. ואם מישהו לא עומד בתקן שלו, אם מישהו לא עומד בסטנדרטים שלו, הוא מרגיש מאוד מהר שיש לו חובה לתקן את ההתנהגות, להטיף מוסר וללמד את האחר לקח. הוא רואה את העולם כשחור לבן, צודק, לא צודק, אמת, לא אמת, נכון, לא נכון, אין ביניים, אין צבעים אחרים. הוא אפילו גאה בכך שהוא רואה את העולם שחור לבן. הוא אומר, אני לא משחק במשחקים, או אמת או לא אמת. חשיבה כזו מעצם טבעה גורם להיות חסרת סובלנות כלפי מי שלא מסכים עם הצבעים שלו. כל פעם שמישהו עושה משהו אחר שלו על פי הקריטריונים שלו, האדם הזה הוא ביקורתי, הוא מאשים, הוא פוגע, כי הוא רואה את החיים שחור או לבן, ומי שרואה צבעים אחרים הוא אדם שלילי. הוא אוהב להשלות את עצמו שיש לו חוש ביקורת מפותח. הוא מתפאר בכך שהוא יודע לנתח דברים. הוא מתפאר בכך שהוא אדם חכם כל כך, אמיתי כל כך. הוא לא ער כמה הוא שטחי. הוא לא ער כמה זווית הראייה שלו מוגבלת כל כך. הוא לא ער כמה הוא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. כשאדם הביע את עמדתו לגבי נושא מסוים, הוא בסך הכל מבטא את נקודת הראות שלו על בסיס חוויות העבר שלו. האדם הזה אומר, אני איש עסקים גדול, אני יודע שמי שמאחר לפגישה הזה אומר שהוא אדם לא רציני. האדם הזה בסך הכל, בעמדה זו, מציג את חוויות העבר שלו. כנראה שבעבר שלו היו מאחרים לו הרבה, הוא לא אהב את זה, זה פגע בו, או הפוך. אנשים רציניים, הוא ראה אותם מגיעים בזמן, בין כך ובין כך, בין אם היו אלה חוויות שליליות בנושא האיחור, או חוויות חיוביות בנושא ההגעה בזמן. החוויות האלה הן אלו שיצרו את העמדה שלו, את נקודת הראות האישית שלו. למעשה כל שיפוט הוא בעצם הצהרה שאני מוגבל, אני רואה דברים בצורה אחת ולא יכול לראות דברים בצורה אחרת. וכשאני שופט מישהו, אני בעצם מנסה להתאים אותו למידות שלי. אני אומר לו, מה אתה כזה נחמד לאנשים אחרים? אתה לא יודע שאנשים הולכים לנצל אותך? אני בעצם אומר לו, דע לך, אותי בילדות ניצלו הרבה מאוד, לכן הפכתי להיות ציני, לכן אני ביקורתי. דע לך, ניצלו אותי! רק אני לא אומר לך בצורה הזו, איך אני אומר לך את זה? אני צוחק על החסד שלך, על הנתינה שלך, ואני קורא לזה נאיביות. הציניות שלי לא מבטא עודף שכל, אלא עודף חוויות שליליות מהעבר, הן אלה שיצרו מערכת חשיבה צינית וביקורתית שלי, על הנחמדות והנעימות שלך. ולא פעם האדם הזה הוא אוהב לומר, דו לכם, אני לא ביקורתי רק כלפי אחרים, אני גם ביקורתי כלפי עצמי. אני אדם אמיתי, וזוהי האשליה הגדולה ביותר. קודם כל לא ביקורתי בעיקר כלפי אחרים, ובעיקר לא כלפי עצמו. נכון, שהוא ביקורתי כלפי עצמו מדי פעם. פעם בק, שהוא רואה שהחולצה שלו לא מתאימה למכנסיים, אז הוא ביקורתי ואומר, איזה טעות עשיתי. הוא מוכן להיות ביקורתי כלפי עצמו רק בדברים שוליים ולא חשובים. אם הוא היה ביקורתי כלפי עצמו, הוא היה מגלה שהאמת לא שייכת אליו. הצדק לא שייך אליו. השיפוטיות הקביעתית שלו היא מקור הבעיה. היא מקור הקשיים שלו עם אנשים אחרים. הוא היה ביקורתי כלפי הביקורתיות שלו. הוא היה שופט את מערכת השיפוט שלו. הוא משוכנע שזו רק ביקורת בונה, וזה לטובת האדם האחר, והוא לא מבין למה הוא אומר ביקורת, ואף אחד לא שומע לו, ואף אחד לא מבין לו. הוא אפילו יכול להיעלב, למה לא שומעים? אבל איך יודעים אם ביקורת היא נכונה או לא? איך יודעים אם ביקורת היא בונה או לא? התשובה היא, האם הביקורת הבונה מביאה את האדם ששומע את הביקורת לתוצאות חיוביות? האם היא פוגעת או מרוממת? האם היא מעודדת או מחזקת או משפילה? התוצאה היא המדד. ביקורת בונה היא בונה, היא מביאה לתוצאות חיוביות. ביקורת פוגעת או מרגיזה לא בונה שום דבר. לא פעם האדם כשהוא שופט מישהו אחר, הוא מנצל מישהו אחר. ומה הכוונם? האדם הזה ראה מישהו אחר שהוא לדוגמה נחמד, מפרגן לאנשים אחרים, חברותי. האדם השיפוטי, האדם הביקורתי, אוהב לומר אמרות בסגנון של, הוא אדם נאיבי, הוא לא מכיר את העולם, הוא לא מכיר את האנשים, לא שווה להיות נחמד, הוא צעיר, הוא לא מבין. מה הוא בעצם אומר האדם הביקורתי? האדם הביקורתי רוצה להמשיך להיות ציני, האדם הביקורתי רוצה להמשיך להיות בדרכו שלו, הטיפוס הביקורתי, הוא מפחד לאבד את הזהות שלו, את התדמית שלו, את האופי שלו, את מי שהוא, את מי שהוא מכיר בעצמו. הוא מכיר את עצמו כביקורתי, הוא מכיר את עצמו כמשפיל, הוא מכיר את עצמו כמעליב, הוא מכיר את עצמו כמי שפוגע באנשים אחרים. הוא מכיר את עצמו עם האשליה, אני טוב ואחרים הם אנשים רעים. כשהוא שופט את האדם האחר, הוא בעצם אומר, אני טוב, האחר רע. ואיך הוא בונה את האני טוב שלי? איך הוא תומך בזהות שלו? על ידי כך שהוא מבקר את האחר. על ידי כך שהוא שופט את האחר. אולי הוא מערער את הביטחון של האדם האחר? אולי הוא פוגע באדם האחר? אבל זה לא מה שמעניין אותו כעת. ודאי שהוא לא נכנס אל תוך נעליו של האדם האחר. הוא עכשיו נכנס רק לתוך נעליים של מישהו אחד, לנעליים שלו עצמו. אלה הם הנעליים היחידות שיש לו. אין לו עוד נעליים, הוא רואה רק את עצמו. הוא, זו חזות הכל בעיניו. וכשהוא שופט מישהו אחר, הוא אומר על האחר לדוגמה, מה הוא כזה נחמד? הוא אדם נאיבי, הוא לא מכיר את העולם. לא פעם האדם הביקורתי הזה מחפש לתמוך בעצמו. הוא פתאום רואה מישהו אחר נחמד, חברותי. זה מערער אצלו את הביקורתיות שבו, את מערכת השפיטה שבו, את הנוקשות שבו, את השחור או לבן שבו. הוא מתחיל אולי לומר לעצמו, מי יודע, אולי אני טועה, אולי כדאי להיות גמיש, אולי כדאי להיות נחמד, אולי כדאי ליזום קשרים עם אנשים אחרים, אולי כדאי לאפשר לאנשים אחרים גם כן לחיות את החיים שלהם. אבל אז מהר מאוד הוא רוצה לחזור אל המימד הרגיל שהוא חי בו, השופט, הביקורתי, המאשים. ובשביל לחזור מהר מאוד לשם, הוא חייב לערער את האחר, לפגוע באחר. הוא מתחיל לומר, זה אדם נחמד? זה אדם בעל חסד? הוא עושה את זה עם הכל לא נכון, הוא עושה את זה את טובת עצמו, הוא עושה את זה למען הכבוד שלו, הוא עושה את זה כי יש לו זמן פנוי. אם לי היה את הכסף שיש לו, גם אני הייתי עושה ככה. כל מיני מערכות שלמות של ביקורתיות, שיפוטיות, הוא יכול גם להשתמש במילים לטיניות, הוא יכול להוסיף קצת מחקרים, ואז הוא מרגיש נהדר, זה גם נשמע אינטלקטואלי כל מה שהוא אומר. אבל מאחורי כל המערכת ההגיונית הזו בעיניו, עומדת מערכת שבה הוא מרגיש שהוא מאבד את האישיות שלו, את הזהות שלו, ולכן הוא צריך לפגוע במישהו אחר, וכך הוא בונה את עצמו. הוא משוכנע שהדעה שלו זו הדעה הנכונה. הוא משוכנע שכדאי לפגוע בדעה של מישהו אחר, כי כך אתה מחזק את צדקת דרכך, צדקת דעתך. בוודאי שאין לו הרבה סבלנות וסובלנות לשמוע כל מיני דעות של אנשים אחרים. אם כן, במילים אחרות, הניסיון שלו לערער את ביטחונם של אנשים אחרים, זה כדי שהוא ירגיש ביטחון בעצמו. הוא לא בונה מישהו אחר על ידי הביקורות שלו, הוא עורס אנשים אחרים. ואם הוא בונה מישהו בעזרת הביקורות שלו, זו ביקורת בונה, ביקורת בונה מאוד, ביקורת בונה מאוד את אומר הביקורת, אבל לא ביקורת בונה את שומע הביקורת. הוא משוכנע שהעמדה שלו היא העמדה הנכונה, הוא בטוח בצדקת דעתו. עד כדי כך שהוא מוכן לומר לאנשים, אני אראה לכם שהדבר נכון, והוא יתעקש ויעמוד על דעתו חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. הוא יהיה מוכן לעזוב עבודה, הוא יהיה מוכן להתנתק מאנשים אחרים, הוא יהיה מוכן לשבור קשרים חשובים בחיים שלו, כל זה למה? בשביל להגיד, אני צודק והאחר טועה. הוא יהיה מוכן לפגוע באנשים אחרים, הוא יהיה מוכן לפגוע אפילו בקרובים אליו. למה? כל זה בשביל להוכיח, אני צודק. הוא חייב להיות המקום הזה של הצדק, הוא לא יכול לאבד את המקום הזה של או שחור או לבן. ואם האחר הוא הלבן, זה אומר שאני השחור, אני לא מוכן להשאיר את זה כך הרבה זמן, אני יאבק על זה. הצורך שלו להיות הצודק, הנכון, המוסרי, היעיל, הייחודי, הוא לא פעם צורך שגובר על פני צרכים אחרים, להיות חלק מקהילה, להיות חלק ממשפחה, להיות חלק מאדם שנמצא בעבודה זו או אחרת, הוא מוכן לנטוש מערכות שלמות רק בשביל להוכיח אני הצודק והאחר הוא הטועה. וכך השופט הזה מתעלם מהחסרונות של עצמו, כל כך מתמקד במומים של אנשים אחרים. הוא יכול להשיח את דעתו מהעובדה שגם הוא לפעמים אדם לא נחמד, גם הוא לפעמים אדם לא הגיוני, גם הוא לפעמים אדם לא כל כך אסתטי, גם הוא אדם שלא תמיד כיף ונעים להיות בחברתו. אבל כל המומים האלה, אולי כולם רואים אותם, אבל הוא לא רואה את הדברים האלה. וגם כשהוא רואה את זה, הוא אומר, נכון, גם אני תלית שלא כולה תחלת, אבל הרוב כן תחלת, אז זה מספיק. הוא בעיקר יודע להתמקד בטעויות של אנשים אחרים. כך הוא משחרר את עצמו מלהתמקד בטעויות שלו. הוא שומר על הנפש שלו שלא תתעסק בדברים שקשורים לפגמים שלו. איך? כשהוא רואה פגם בעצמו, הוא צריך להשיח דעת מזה. הוא מרגיש רע, היעלה על הדעת, אני אדם שכולי תלית שכולה תחלת, או אני אדם שכולי לבן, במילים אחרות, טהור, איכותי, טוב, יעיל, איך ייתכן שלי יש חסרונות, הוא לא מסתדר עם זה. ואז הוא נכנס למצב רוח קצת ממורמר, קצת מתוסכל, קצת לא נעים. אבל הוא יודע מהר מאוד לצאת מהמצב הזה. לא על ידי כך שהוא הולך לפעול, לעשות, ללמוד, ליצור משהו, לחזק יחסי חברה, לתרום למישהו אחר. לא. הוא ראה בעצמו איזשהו פגם. מה שהוא יעשה עכשיו, זה שהוא צריך להשיח דעת מזה. אז הוא רב גם בעצמו, הוא מרגיש ממורמר, הוא מרגיש מתוסכל. הוא לא ישיח דעת על ידי כך שהוא יאמר לעצמו, יש פגם בי, אני לא נחמד, אני לא יעיל, לא שומר על הזמן, אני לא תורם הרבה, כל פגם, זה או אחר. במקום לראות את הפגם, לתקן אותו, לשפר את האישיות ולהתקדם הלאה בחיים, הוא רואה את הפגם, מרגיש רע עם זה, ממורמר עם זה, וכעבור 2 דקות, 5 דקות או 20 דקות, הוא יפגוש בן אדם, והבן אדם הראשון שהוא יראה איתו, הוא יתחיל לרחל על מישהו אחר ולומר, ראית את פלוני, ראית את אלמוני, ראית איזה אדם שלילי הוא, ראית מה הוא עשה, שמעת מה הוא אמר? כך האדם הזה מתמכר לרחילויות, ללשון הרע, או האדם שהוא יפגוש אותו עצמו, הוא יתחיל להעליב ולהשפיל. מה זה הבגדים שאתה לובש היום? מה שמעתי שאמרת כך וכך? איך יכולת לחשוב בצורה כזו וכזו? למה הגעת כזה מאוחר? או למה הגעת כזה מוקדם? לא משנה מה. העיקר להשיח דעת מהפגם שהוא זיהה בתוכו. ומה הוא יעשה בשביל להשיח דעת מהפגם שהוא זיהה בתוכו? הוא יתמקד בפגמים של אנשים אחרים. אז נכון, ישנה מצוות תוכחה, והוא עוד עלול לנפנף, אני בסך הכל מקיים מצוות תוכחה שהפגם שלו לא יטילו אותו עליי כי יאמרו שלא הוכחתי אותו. האדם הזה מנפנף במצוות התוכחה. אבל בוודאי שמתוך ליבו לא מניע התוכחה הוא מניע אותו, לא מניע ולא תיסע עליו חטא שלא יתבייש ולא ירגיש רע מהתוכחה שאתה אומר לו, לא המניע של אהבה, ואהבת לריחה כמוך נמצא בו, אלא בעיקר המניע של השחת דעת. הוא אומר לעצמו, אני חייב להשיח דעת מהפגם שמצאתי בעצמי. אולי הוא לא אומר את המילים האלה בצורה מדויקת, אולי הוא לא מודע למילים האלה, אבל הוא פועל כאילו המילים האלה, אלה הם שהנחו אותו. וכך כשהוא שופט את האדם האחר, הוא מתעלם מהמומים, מהחסרונות שלו. כשהוא מותח ביקורת על מישהו אחר, הוא מרגיש כל כך מוסרי. הוא עוד עלול לומר, איזה מבריק אני, איך אני מזהה את החסרונות של מישהו אחר, נהדר, ועוד אני עושה עם זה חסד. כלומר, אני מזהה את הפגם ויודע להראות לו את הפגם שלו. איזה אדם נהדר אני. הוא מותח ביקורת על מישהו אחר והוא מרגיש עליונות על האדם האחר. כשהוא מאיר למישהו אחר, איך צריך להתנהג או איך צריך להיראות, הוא תמיד משדר לו משהו בסגנון של, אני יודע איך צריך לחיות, אתה לא. אני יודע איך צריך להתנהג, ואתה לא. ויותר מכך, אני יודע איך צריך לחיות, ואתה לעולם לא תדע. אני כל הזמן צודק, ואתה טועה, וגם כל הזמן תהיה טועה. הוא לא אומר את המילים האלה, חלילה. אם נאמר לו שזה מה שהוא אומר, הוא יגיד מה פתאום? תקליטו אותי, שמעתם אותי אומר דבר כזה? צודק, בהקלטה לא שמענו דבר כזה, אבל הלב של השומע כן הקליט מילים כאלה. השפיטה היא נשק שבעזרתו הוא שומר על מרית עין של יתרון לטובתו כאילו טוב יותר. אבל הנשק הזה הוא נשק שהוא לא תמיד ער אליו, הוא לא שם לב שהוא ביקורתי, הוא לא שם לב שהוא מעליב. אם נאמר לו, אתה יודע, אתה ביקורתי מאוד, אתה מעליב מאוד, הוא יאמר, על מה אתה מדבר? מה עשוי להגיד מה שאני מרגיש? איזה אנשים רגישים יש סביבי. ואז הוא תופח לעצמו על השכם ואומר, אשראי שזכיתי להיות אדם אמיתי כל כך, וחבל שהדור לא זכה לאדם מיוחד כמוני. אלה הן מילים שהוא אומר לעצמו, שהוא משלה את עצמו, שהוא מרגיע את עצמו, הכל כמובן בשבילו לשנות את הזהות הזו של האדם הביקורתי, האדם השופט. יכול להיות נהדר כשאדם הוא ערכי, כשאדם יש לו אידיאלים, יש לו ערכים גדולים, כשהוא יודע לתרום למישהו אחר. גם יכול להיות שאדם מדי פעם ייתן ביקורת. אבל המטרה היא שאנשים סביבו ירגישו טוב, שאנשים ירגישו שהוא בא לא רק לשפוט, אלא גם לשרת, שהוא לא נוקשה, אלא גמיש, לא רק שחור או לבן, אלא גם צבעים אחרים. ואז הערכים שהוא ייתן לא יהיו ערכים שהוא מנחית אותם על מישהו אחר. הוא יבוא למישהו ולא יאמר לו, אתה יודע, חייבים להתנהג בצורה א', ב', ג', אלא יבוא בן אדם ויגיד, אני מרגיש שניצלו אותי, אני מרגיש שלא הייתי מספיק אסרטיבי ועמדתי על דעתי. הוא לא יאמר לו משהו בסגנון של, אמרתי לך, תלך עם גב זקוף ותביע את עצמך בצורה ברורה יותר. אלא הוא יאמר לו משהו עדין יותר, משהו כמו, אני מבין. באמת זה לא תמיד נעים, לא תמיד קל להיות אסרטיבי, לעמוד על דעתך. אולי כדאי להתאמן בהדרגתיות, אם זה מתאים לך. אולי היום, אולי בשלב אחר של החיים. אבל זה רק נקודה למחשבה. במילים אחרות, גם אם יש לו רעיון טוב, הוא יודע להגיש את הרעיון בצורה נעימה ולא שיפוטית, נעימה ולא פוגעת. זה מפנה אדיר שמתחולל בקרבו, כשהוא מבין שהוא מייצר הרגשה רעה בשיפוטיות שלו, ולא לעזור לאנשים האחרים. זה מפנה אדיר, כשהוא מבין שהוא בעצם חיפש כל הזמן עליונות ואישור לזהות שלו. הוא לא חיפש לתקן, הוא לא חיפש לשפר, הוא לא חיפש את טובת הזולת. לפני שהוא היה ביקורתי כלפי מישהו אחר, הוא לא שאל אותו, מה שלומך? מה המצב הכלכלי? מה המצב הבריאות? אם הוא היה מחפש לעזור לו, אז למה להתחיל בעזרה של הביקורת? בוא נתחיל בעזרה טיפה יותר עדינה. בוא נתחיל בעזרה יותר בסיסית. בוא נתחיל בלבדוק מה הוא רוצה עזרה, לא איך אני רוצה לעזור. המפנה אצל האדם הזה יהיה כשהוא יבין שלמעשה הוא לא חיפש לעזור. הוא חיפש להיות עליון, יעיל, מוסרי יותר מאנשים אחרים. הוא לא חיפש לתקן ולא לשפר. שינוי אדיר יהיה כשהוא יתחיל להבין שאנשים בכלל לא מקשיבים לו. הוא לא מעניין אנשים אחרים. אנשים מתרחקו ממנו, אפילו אם הוא גאון. אנשים מרגישים שהוא כופה דעתו. מאותו רגע, אנשים כבר לא רוצים קשר איתו. ברגע שהוא מתחיל להבין את זה, להפנים את זה, וידו לא כל כך קלה להדק, אז הוא מתחיל יותר ויותר להרגיש שאנשים נעים להם בחברתו, כשהוא מתחיל לסלוח לאנשים אחרים, על זה שהם לא בקריטריונים שלו, על זה שהם לא ברמה שלו, על זה שהם לא ברב שלו, אז הוא מפסיק להיות ביקורתי כל כך, וגם אם הוא ביקורתי, זו לא ביקורת שעוזרת לו להראות כמה אני יודע, אני טוב, ואתה לא יודע שום דבר, אלא זו ביקורת עם מקום הדין, עם מקום רגיש, שהיא לא בונה את אומר הביקורת, אלא את שומע הביקורת. ובהדרגתיות מתחיל להפנים שלא צריכים שהכל יהיה מושלם כאן ועכשיו בדיוק איך שאני רוצה, אלא בהדרגתיות מתחיל להפנים שנורמלי וטוב שהדברים יהיו כמו שאני רוצה, אבל עוד יותר נורמלי ועוד יותר טוב כשאני מבין שאני לא יחיד כאן בעולם, והדעות שלי, מערכת החשיבה שלי מתאימה בעיקר לי עצמי, לכן אני הוא זה שנושא את המחשבות, את הדעות האלה, את התפיסות האלה. ובהדרגתיות האדם הזה מתחיל לשחרר את עצמו מחוש הצדק המפותח בעיני עצמו. הוא משתחרר לאט לאט משלשלאות האשליה שהוא איכותי, טוב ויעיל כל כך. וכולם צריכים להבין ולהתיישר לפי נקודת המבט שלו. עם הזמן הוא יודע לשפר יחסים בין בני אדם, לתקן התנהלויות בין בני אדם, לא על ידי כך שהוא אומר כמה אחר רע ומצפה שיכירו לו טובה על כך שהוא אמר ביקורות נכונות כל כך. מי כמו יודע לנתח ולתת ביקורות אלה ואחרות, זוהי טובה בכלל שהוא נותן ביקורת, כך זה בעיניים שלו בהתחלה. אבל עם הזמן הוא מתחיל להבין שאנשים רוצים להתרחק ממנו, ולכן הוא קצת יורד מעץ הביקורתיות. הוא מפסיק את צפות שהכל יהיה מושלם והכל יהיה בדיוק כמו שהוא רוצה. הוא מתחיל להנות, לחוות חוויות חיוביות מחוסר השלמות. גם כשהדברים לא מושלמים, עדיין אפשר לחיות, עדיין אפשר להתנהל במשותף. ואז בהדרגתיות, אולי יום אחד, כשהוא יראה שיש בו משהו רע, הוא לא ירגיש רע עם עצמו בת אחת, הוא ירגיש רע, נכון, פגם ביני לבין עצמי, ביני לבין החברה, ביני לבין המקום, הוא ימצא פגם. אבל הוא לא ייכנס להלם מהפגם הזה, אז יש פגם, הוא ייקח אחריות, הוא ישפר, הוא יעשה, הוא יתקן, אבל הוא לא יתעקש לומר שהוא מושלם בכל מחיר ובכל מצב. הוא מבין שהוא לא החכם ביותר. הוא מבין שאף אחד לא הבטיח לו שהצדק יהיה בצד שלו כל חייו. הוא יורד מהעץ הגבוה שהוא האמין ששם הוא חי, הוא מצטרף אל כלל החברה, והוא מתחיל להבין שהאדם יש לו את הדעות שלו, את התפיסות שלו, והוא שיחיה איתם, ושינחוש איתם, ושיהיה עקבי עם הדעות שלו, אבל הוא לא יכול להכריח את האדם האחר. אם הוא דייקן בזמן, גם האחר יהיה כך. אם הוא אדם נחמד, גם האחר יהיה כך. אם הוא עדיין ביטחון עצמי, גם האחר יהיה כך. אם הוא אדם בלי ביטחון עצמי, אז שגם האחר יהיה כך. הוא מחליף את הטפת המוסר בחיים האישיים שלו. במקום להטיף מוסר למישהו אחר, הוא עסוק בעצמו. לא אגואיסט, אלא במה שהוא עסוק בעצמו, זה לשפר את עצמו, את האישיות שלו, עד שבסוף הוא גם יכול להיות דוגמה אישית. הוא לא חייב להטיף מוסר על ידי כך שהוא מעליב את האנשים האחרים. הוא יכול להטיף מוסר על ידי כך שהנוכחות שלו מביאה להשראה לאנשים שנמצאים סביבו. ואז הוא יתחיל להבין שכל אלה שלא רצו לשמוע אותו ולדבר איתו, בגלל השיפוטיות המתסכלת, ממרמרת שהייתה בו, כעת עוברים למצב שהוא הקשבה והערכה רבה הרבה יותר. הוא מצליח לחיות עם ניגודים, עם סתירות, לא רק עם שחור או לבן. כשהוא מבין שהוא אמור להתמקד בחיים שלו, בעשייה שלו, בהתפתחות שלו, במעגל הקרובים אליו, להעניק, לתת, להיות מקור של חום, של השראה, של חיבה, של אווירה טובה, אז מהמקום הזה הוא מתחיל לראות שהעולם מפרגן לו, העולם מחזיר לו, העולם גם הוא יודע לומר את המילה הטובה לאותו אדם. החברה רוצה את קרבתו, המשפחה אוהבת אותו יותר, הוא מרגיש קרוב יותר לאנשים אחרים. הוא נעשה אדם שנוח לאנשים להיות בקרבתו, ואולי, וזה העיקר, גם נוח לא עצמו להיות בקרבתו. נוח לו עם עצמו, וכשלאדם נוח עם עצמו, בדרך כלל הוא גם יכול להיות אדם שהוא נוח לאחרים. בבחינת מי שרוח המקום נוחה ממנו, רוח הבריות נוחה ממנו. אם והיה, והוא בינו לבין עצמו, מרגיש בנוח, מרגיש בנינוחות, מרגיש שלם עם עצמו, הוא לא בתוך קונפליקטים, הוא לא מרגיש כל מיני הרגשות, כמה הוא לא טוב, הוא לא יעיל, רגשות אשמה, חרטה, תסכול אלה ואחרים, ולפעמים הרגשות האלה מופנים לעצמו, ולפעמים הוא לא מצליח להכיל את כל הרגשות האלה, הוא מפנה אותם לאחרים. אבל האדם שנוח לו עם עצמו, האדם שמרגיש שנעים לו בחברת עצמו, הוא האדם שבדרך כלל גם לבריות נוח בחברתו. כי כמה אדם ממורמר, כמה אדם מתוסכל, יכול להיות נחמד, נעים, מפרגן, אמפתי, מכיל את האנשים האחרים. בדרך כלל הוא צר עין, בדרך כלל הוא סובל מקנאה, מתחרות, שיותר פוגעת מאשר מקדמת את האדם. אבל אותו אדם שנוח לו עם עצמו, האדם שמרגיש נעים עם מישהו, זה לא אומר שהוא מסתפק עם מישהו, אבל נעים לו עם עצמו, הוא מקבל את עצמו, יחד עם זאת, ודאי הוא שואף להתעלות, להתרומם, להשתפר. האדם הזה, כשפועל בצורה בריאה ונכונה, לא רק שנעים לו עם עצמו, גם לאחרים נעים בחברתו. ואם רוח הבריות נוחה ממנו, בהרבה מאוד מקרים הדבר מעיד שרוח המקום נוחה ממנו, מכיוון שהוא פועל בצורה שהיא לא גורמת למרמור ולתסכול בעבודת השם שלו, בבחינת דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, עם האחרים וגם עם עצמו פנימה בתוך ליבום. כאן שיעורנו הגיע לסיומום. המעוניינים לקבל את שיעורי כאייל תערוג, ניתן לקבלם במרכז הישגים. 03-65-25-244. היו ברוכים.
כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.